אתן מאזינות למשפחה פודקאסט. משאת נפש. הניה שוורץ מארחת נשות מקצוע מובילות לשיחת נפש על העומסים והחלומות, על המרב והמיטב.
ושוב אנחנו כאן בפודקאסט משאת נפש, כאן הניה שוורץ, יועצת זוגית, מטפלת ב-CBT ומנחת הורים. שמחה להיות איתכם היום שוב. הפודקאסט עוסק בנושא אבחון, ייעוץ וטיפול, והיום אנחנו נפגשות לשיחה עם איילת בריטמן. שלום איילת בריטמן.
שלום הניה.
איילת, את קצת מוכרת לקוראות עיתון משפחה, בתוך המשפחה ליתר דיוק. היה לך מדור אצלנו של טיפול בקלפים. יש לך רזומה עשיר כיועצת חינוכית, מטפלת רגשית בשיטת הגשטלט, ואת יוצרת קלפים, מטפלת בקלפים. באמת, קלפים עוד לא היה לנו בפודקאסט הזה. אז בואי נדבר על קלפים, נתחיל משם.
כן.
מה זה?
גדולה,
מי זה?
כן. בשמחה גדולה, אני רק חייבת להתחיל בכבוד מערכת, אולי גם כבוד אכסניה,
לא.
אבל באמת... להגיד תודה רבה על ההזדמנות שנתת לי בשעתו להיכנס לעיתון, שבאמת הייתה בשבילי קפיצה מאוד 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 משמעותית, גם מבחינה אישית, גם מבחינה מקצועית, גם מבחינה הכרתית, אז באמת הרבה תודה מגיע לך, אז בזה אני מתחילה.
אז אני יכולה להגיד שאני השליחה, תודה לאלוקים, ועל זה נאמר, זה נהנה וזה לא חסר, המדור היה נהדר,
כן.
ואנחנו שמחים עכשיו להכיר אותך בעוד
בשמחה, צעד. בשמחה, תודה, טוב. אז בעצם לנושא של הקלפים הגעתי כשחיפשתי כלים שמתאימים לעבודה בדור שלנו. כי יש כל מיני מאפיינים שקיימים היום בתקופה שלנו, שהם שונים מאלה שהיו כשרק הפסיכואנליזה וכל הנושא של הטיפול התחיל. יש כל מיני דברים, אני אתייחס רק לנקודה אחת, וזו הנקודה של, של המהירות, שאנשים רוצים היום לתקתק דברים, ואין סבלנות ואין זמן, פעם טיפול היה בתחילת, כשזה רק התחיל הדבר הזה של ללכת לטיפולים, זה היה סיפור של בין 3-5 שנים אנשים ידעו שהם הולכים לטיפול, 45 דקות, 3 פעמים בשבוע. היום לאנשים אין סבלנות, אין זמן, זה לא מתאים לכל אורך החיים.
גם אין להם כסף.
וגם אין, כן, זה זניח נגיד, נכון. אבל זה גם לא מתאים לאורך החיים. למי הזמן היום 3 פעמים בשבוע לצאת מהבית וללכת לטיפול, זה נשמע לא מציאותי. אז חיפשתי כלים שהם יהיו מאוד מאוד מהירים ומדויקים, כמובן בלי לוותר על העניין של תהליך ועניין של דבר שצריך לעבור אותו, כי אני לא מאמינה
בקיצורים.
בקיצורים בכלל לא. אני כן מאמינה בהתאמה, בסינכרון, זאת אומרת, אם כל החיים הם בקצב מסוים, אני לא יכולה לעשות איזשהו פוס כזה בטיפול ולהגיד לא, פה הכל ילך לאט, הכל ילך בשה. צריך איזושהי התאמה בין הדברים האלה. והקלפים הם כלי שמקצר תהליכים, בצורה שעוד לא פגשתי דבר כזה, כן? אנחנו עוד מעט נביא הרבה דוגמאות, אבל זה עיקרון אחד. העיקרון השני זה הנושא גם כן שמאפיין את התקופה שלנו, וזה נושא של ויזואליה. בכלל יש היום הרבה דברים שרואים אותם בכל מיני צורות, זה בא לידי ביטוי בקומיקס, בא לידי ביטוי בתמונות, בסמלים שאנחנו רואים בכל מיני מקומות, ולמעשה... המוח שלנו הוא גם זוכר יותר טוב כשהוא רואה תמונה, הוא גם חושב יותר טוב כשהוא רואה תמונות. זה לא משהו שאני המצאתי אותו, זה מאוד מעניין שהם מסתכלים על כל הדרך שבה התורה מעבירה לנו מסרים, נתחיל מהתחום ההלכתי, זה גם במקומות אחרים, אבל נשאר שם כנראה, כי אין לנו זמן, אז אנחנו רואים למשל שכשהתורה רצתה להגיד מים רותחים, היא לא אמרה לנו טמפרטורה, היא אמרה לנו יד סולדת, היא נתנה לנו ציור, נתנה לנו אפילו סרטון קטן, כל אחד יכול לדמיין איך הוא פותח את הברז של המים ושולח את היד, וזה ככה נרתע
מהקופץ,
כן? זה ציור, זה ציור, כן? כשמדברים על פסיק רשע, זה תרנגול, זה שמדמיינים איך אותו אחד חתך את הראש של התרנגול כדי שהילד שלו ישחק, ומזה לומדים את העיקרון ההלכתי של משהו שנעשה, וממילא נעשה גם משהו אחר. מחל בן דורסאי, מדברים על משקלים, אנחנו מדברים על קילוגרמים ולא על גרמים, אנחנו מדברים על ביצה, אנחנו מדברים על כזית, אנחנו מדברים תמיד על איזשהו ציור מלא לוגמיו, הם מדברים על מרחקים, זה זרת, אמה, משהו טפח, משהו שתמיד פוגש אותנו בחלק הציורי. כשאני פוגשת נשים ובנות, אז כשהן לוקחות קלף, הן לא שוכחות מה הן לקחו. זה משהו שנכנס להם, זה גם מארגן להם מאוד מאוד טוב וברור את העולם הפנימי שלהם, וזה גם משהו שהולך איתם, ממשיך ללכת איתם לאורך כל הדרך. זה משהו שאני פוגשת אחרי 3 שנים ו-5 שנים, ונשים אומרות לי, הקלף ההוא שלקחתי אז, באותה פגישה, באותה סדנה, זה משהו שעדיין מלווה אותי, זה משהו שעדיין נמצא שם. זאת אומרת, יש פה איזשהו ערך מוסף, שאני לא פוגשת אותו בדברים אחרים, ולכן מאוד 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 כדאי ושווה ויעיל לשלב אותו בתוך עבודה טיפולית.
איך הגעת לתחום הזה של הקלפים? חיפשת משהו שאת אומרת יהיה יעיל ומהיר? אוקיי, איך הגעת לשם? איך זיהית את האפשרויות שגלומות בדבר הזה?
זאת התשובה. חיפשתי משהו מהיר ויעיל, התגלגלו אליי כל מיני סוגים של קלפים, ראיתי צורך מאוד גדול דווקא בציבור שלנו, כי הזמנתי, הייתי קונה כל מיני קלפים בעבודה שלי כיועצת, הייתי צריכה אותם, ואני פשוט התביישתי שדברים כאלה מגיעים אליי הביתה, ולא הזמנתי דברים שהם בעייתיים לכתחילה, לקחתי דברים מאוד, מאוד פר ומאוד מאוד סולידיים, שלא אמורים להכניס לא מושגים בעיותיים, ובטח שלא תמונות בעייתיות. אם הזמנתי משקפיים, מה כבר יכול להיות שם? אבל באמת, מה כבר היה שם? אז הייתי צריכה לזרוק. ועוד כהנה ועוד כהנה ועוד כהנה, ואז אמרתי, אוקיי, בסדר, אז למה אני צריכה להזדקק לשירותים של אחרים? עכשיו, ומפה התחלתי לחשוב בכלל על הרעיון הזה, והקלפים שלי, יש הרבה סוגי קלפים בשוק, וכולם טובים, וכל אחד מן הסתם עושה את העבודה שלו כמו שצריך, אבל אחד הדברים שמייחדים את הקלפים שלי, זה תמונות, זה לא ציורים, זה תמונות מאוד מאוד ברורות, מאוד חדות, מאוד חזקות, הם גם עם הרבה מבע רגשי, וגם עם משהו מאוד מאוד ברור במה שיש שם. ברור לא מבחינת המסר כביכול שיש עם התמונה, כי פה זה בדיוק הפוך.
כל אחד מפרש את זה
בדרכו. לגמרי, לגמרי. זאת אומרת, ברמה שממש הכל לפי המתבונן. זאת אומרת, אני יכולה לתת את אותה תמונה, וכל אחד יראה בה ממש משהו אחר לגמרי. אני יכולה לתת דוגמה. יש פה זוג של חיות מאוד חביב, סוג של בונה, אני חושבת, איזשהו מחרסם אחר, שנראה שאחד מהם ככה עומד צמוד לשני ומלטף אותו. ורוב האנשים שרואים את התמונה הזאת, מדברים על קרבה ועל רור ועל משפחתיות ועל נתינה, ובאחת הפעמים נתקלתי במישהי שראתה את התמונה הזאת, והיא ממש השליחה אותה מהיד, היא אמרה, איך את שמה תמונה כזאת? זה נורא והיום. את אמרת שכל התמונות הן כאלה שכל אחד יכול לקחת לכל כיוון שהוא רוצה, אבל התמונה הזאת היא מאוד מאוד חד-ממדית. שאלתי אותה על מה את מדברת, הכל נראה פה.
חשבה שיש פה מכה.
היא אומרת לי, תסתכלי על הציפורניים שלו, תראי איך שהוא נכנס לו למרחב המחיה האישי שלו, תראי איך שהוא שורט אותו, תראי איך שהוא מנסה לדחוף את עצמו איפה שלא צריך. את לא יכולה לשים תמונה כזאת.
אני יכולה להגיד לך עוד יותר טוב, כי הצופות, המאזינות שלנו לא צופות, שיש פה גם משהו שיכול להתפרש כנשיקה, או יכול להתפרש כנשיכה.
ממש ככה, ממש ככה. עכשיו, אמרתי לה, תקשיבי, זה בסדר, מותר לך, אני גם לצערי יודעת את הרקע שממנו הגיעה האמירה הזאת, כי בזמת מישהי שעברה משהו ש...
זה בחוויה שלה.
כן, אבל שתדעי שזה משהו שהוא באמת אפשר, היא לא האמינה לי. אמרתי לה, קחי את הקלף, לכי לעשרה אנשים שאת מכירה, הילדים שלך, השכנות, החברות שלך, מי שאת לא רוצה, ותשאלי אותה מה הם רואים פה, היא חזרה עמומה. היא אמרה, לא יכול להיות, אף אחד לא ראה מה שאני ראיתי. זאת אומרת, התמונות מאפשרות מרחב מגוון מאוד 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 גדול של תגובות ושל חוויות ושל מה שהם רואים, אבל הן מאוד מאוד ברורות, כמו שאמרתי, ואני מאוד השתדלתי לעשות אותן מאוד מאוד אסתטיות, כי אני חושבת שהעולם הפנימי שלנו לפעמים מטושטש ומורכב ולא ברור. כשאני אישית רואה איזושהי תמונה קצת אמורפית כזאת של כל מיני גוונים משתנים או ציורים כאלה לא ברורים, זה מכניס אותי ברמה האישית לאיזושהי חרדה של, רגע, מה זה הדבר הזה פה? מה צריך להיות פה? עכשיו, החרדה כבר יש לי בפנים. אני רוצה תמונה שתהיה ברורה כדי שהיא תעזור לי לארגן את העולם הפנימי שלי, ולא שהיא תוסיף לי עוד משהו שאני צריכה לפרש אותו.
אבל אולי מצד שני, תמונה אמורפית היא מאפשרת אולי לפענוח פנימי יותר רחב, כי זה פחות מכוון.
אז כמו שאמרתי, אני לא פוגשת את זה ככה, מכיוון שאני רואה לחלוטין, כל מי שפוגש את התמונות לוקח אותם לכל כך הרבה מקומות לא צפויים, שאפילו אני לא רואה ולא שמה לב. אני לומדת את הקלפים כל פעם מחדש. אין לי מושג, אני מכירה אותם כמעט בעל פה. אבל עדיין, כשמישהי לוקחת קלף ואומרת משהו...
הפירושים של הלקוחות שלך הם אחרים.
הם בלתי נגמרים ומרדקים ומרגשים אפילו, הייתי אומרת, לראות איך כל אחד שם דברים במקום שלו ורואה את הדברים בצורה שלו ומביא את החוויה שלו. ובעצם, עוד פעם, מה שחשוב זה שמארגן את החוויה שלו סביב הקלף.
אוקיי, אבל הקלפים הם רק ההתחלה. הם נותנים לך אולי איזשהו נקודת התחלה טובה, אולי הם מארגנים איזשהו סוג של אמירה שאת מתחילה לזהות את הבן אדם יותר, אבל מכאן את כמובן הולכת הלאה. אז עם איזה כלים את הולכת הלאה? מה את עושה עם הקלף הזה? מה את עושה עם המקרה הזה? אם אנחנו כבר מדברים על איזשהו מקרה.
אוקיי, אז הכלים הם ההתחלה, הם האמצע, והם גם יכולים להיות הסוף. הם יכולים להיות ההתחלה ואפשר להתחיל משם, אבל עיקר השימוש שלי בהם הוא שימוש הרבה הרבה יותר עמוק. והעבודה שאני משתמשת בה בעיקר, כמו שאמרתי, זה עבודה של גשטלט. עכשיו, מה זה גשטלט? זה דבר שלא נסביר אותו על רגל אחת, אבל כמה דברים כן נגיד עליו, כי זה חשוב וזה יפה, ואני חושבת שזה גם מאוד מאוד גם מועיל. העיקרון שהגשטלט עובד עליו זה גישה של חלקים. זאת אומרת, אנחנו תופסים את עצמנו באופן טבעי ובריא כבן אדם אחד. זאת אומרת, אני הולכת, אני עייפה, אני שמחה, אני צריכה לעשות כל מיני דברים, יש לי כל מיני מחשבות, וזה טוב וזה נכון וזה בריא, כי אוי למי שלא מרגיש ככה. אבל מצד שני, יש לנו גם בחוויה הפנימית כל מיני חלקים שאנחנו פחות מודעים אליהם או פחות שמים לב אליהם. אני אתן דוגמה, למשל. אני יכולה להגיד מין משפט כמו, אתמול בערב הסתכלתי בשעון ואמרתי לעצמי, וואי, את לא בסדר. את יודעת שיש לך יום ארוך מאוד מחר, את מתחילה אותו ב-6:30 בבוקר, את גומרת אותו ב-11 בלילה, את מטיילת לא חצי מדינה, אבל נוסעת הרבה. למה משכת את הלילה הזה? למה הלכת לישון כל כך מאוחר? אוקיי, מוכר המשפט הזה? נשמע מוכר מאוד, נכון? עכשיו, מה את שומעת פה במשפט הזה, למשל?
מה אני שומעת? אני שומעת אשמה. אני שומעת איסורי מצפון. אני שומעת תחושה של הפסד. מה עוד אני שומעת? אני שומעת משהו מאוד מוכר. כאילו...
כן, פעם ככה, פעם ככה, אבל...
תלכי לישון כבר, יש לך מחר יום כזה עמוס, מה את עכשיו פותחת עיתון? כאילו, מה את שותה קפה? די, לכי, חבל על הזמן.
לגמרי, לגמרי, נכון. רק יש משהו, לפני כל מה שאמרת עכשיו, והכל ודאי נכון ומדויק, זה הרישה, זה התחילית של הדבר הזה, כן? אני אמרתי משהו שאנחנו אומרים אותו, אפילו לא שמים לב. אני אמרתי לעצמי, את לא בסדר, את ככה וככה. עכשיו בוא נעצור שנייה, אמרתי לעצמי הזה.
שיח פנימי של בן אדם עם עצמו.
כן, אוקיי, מי זה? אז אני זה אני, אוקיי, אני הילד, אני אמרתי, כן. למי אמרתי? לעצמי? מי זאת עצמי?
תראי, בכל אחד מאיתנו יש גם, אנחנו יודעים את הילד הקטן, ויש לנו כמה קולות בתוכנו. זה לא שאנחנו עשויים מקשה אחת, ואנחנו מסכימות עם עצמנו כל הזמן. יש כל מיני חלקים שמדברים עם עצמם שם.
בדיוק, אז על זה בדיוק אני מדברת, כי מה שקורה פה זה משהו מאוד מעניין. אני מצד אחד אני רואה את עצמי כבן אדם הוליסטי אחד, ומצד שני יש לנו דיאלוג פנימי עם חלקים שהבעיה המרכזית שהם באים לידי ביטוי בצורה מאוד מאוד חלקית. זאת אומרת, הרי אני סיפרתי עכשיו סיפור, אמרתי לעצמי, את לא בסדר, ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת, נכון? ההמשך לכאורה צריך להיות מה? שהעצמי הזאת...
יענה.
תנתלה, אז מה היא אמרה, נכון? אספר סיפור, אתמול פגשתי את אחותי ואמרתי לה ככה וככה. שאלתי, נו, מה ינתה לך, נכון? ופה זה בסדר. את אומרת, יופי, אמרת נכון, אנחנו ממשיכות לזרום בשיחה בלי להרגיש בכלל שיש פה מין דיאלוג שהוא חצי מונולוג, אבל משהו פה לא קוהרנטי, זה לא עובד נכון.
זה לא פה ולא שם.
כן, כן.
ואני אגיד לך עוד דבר, בדרך כלל אנחנו מדברים עם עצמנו כשאנחנו במקום של ביקורת. אנחנו לא אומרות לעצמנו, איזה מקסימות אנחנו, מה הספקנו היום, איזה כיף שאת שותה כוס קפה עכשיו, ויכולה לקרוא עיתון, ומגיע לך.
נכון.
אנחנו תמיד באות בטענות.
זה סוג אחד, יכולים להיות עוד דברים, אבל זה גם יכול להיות חלק של, למשל, של אני לא מעיזה. כן, אני כל כך רוצה לעשות משהו מסוים, להירשם לקורס מסוים, להתקשר למקום מסוים, ליצור קשר חברתי עם מישהי, ואני לא מעיזה, אוקיי? אז גם פה יש לנו פה שניים, כן? יש את הילד אחת שרוצה, הילד הרוצה, ויש את זאת שהיא לא מעיזה, כן? אז זה יכול לפשוט צורה וללבוש צורה. זה יכול להיות איזשהו קול פנימי של מישהו שהוא בכלל לא הקול שלי, קול של אמא, או קול של איזושהי דמות סמכותית שמאיימת עליה ואומרת לי לא. אסור לך, זה מסוכן לך. אז זה יכול לבוא מהמון כיוונים, כמובן, כמו שאמרת קודם, זה גם יכול להיות החלק של הילד הקטן, שצריך את האהבה או את הביטחון או את ההגנה, את כל הדברים האלה. עכשיו, בעבודה של הגשטלט, אנחנו בעצם לוקחים את אותם חלקים שהם לא באים לידי ביטוי, הם לא מעובדים, הם לא יוצאים החוצה, ואנחנו בעצם רוצים לתת להם מקום. זאת אומרת, למשל, בדיאלוג הזה שנחזור לראשון שאמרתי, כן? אז אוקיי, אז את לא בסדר ולא הלך לישון ובזבזת הזמן, והיום את עייפה, בסדר, בסדר. בואי עצמי, בואי נשמע אותך, מה יש לך להגיד?
בואי נשב לקפה ביחד.
נכון, וזה מדהים, בגלל שלכאורה יחסי הכוחות בין האני לעצמי, אז האני נשמעת הרבה יותר חזקה, היא לא רק נשמעת, היא גם באמת זאתי שמדברת. היא גוערת, והיא מגנה, והיא מבקרת, והיא שופטת, והעצמי היא כאילו מצטנפת לה בצד, בלי שירו, היא שותקת, היא שותקת, היא לא אומרת כלום, אמרנו הרי, השיח כביכול, המשכנו לדבר ולא שאלנו מה דעתה. אבל כשאנחנו בודקים באמת את יחסי הכוחות, מי באמת יותר חזקה פה? אני או עצמי?
נו, תגידי מי.
העצמי, זה ברור. בגלל שאם אני לא הולכת לישון, אז איך היא כביכול אומרת? תמשיכי לדבר, תמשיכי לחוס, תמשיכי לגרור.
לא שמה עלייך.
לנזוב, הכל טוב. אנחנו נפגוש את המיטה רק אחרי עוד קצת מריחה של זמן בלילה. ועכשיו מה שאני רוצה לעשות, זה לקחת את העצמי ולהגיד לה, היי, שלום, בואי נכיר אותך, בואי נפגוש אותך, מי את בכלל, אוקיי? אז זאת הילד השיפוטית, הפרפקציוניסטית, המגדירה דברים, כן? כל אחת קוראת לזה בשם אחר. ומי זאת העצמי הזאת, כן? אז העצמי, ואז מנשים, הן מביאות לה את השם שמתאים להם, כן? זה יכול להיות עצמי, זה יכול להיות הילד החלשה. זה יכול להיות...
אמא שלי.
אמא שלי, זה יכול להיות העצלנית.
יכול להיות המורה.
יכול להיות המורה, המורה זה יותר המבקרת, אני, לא, 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 לא העצמי, כן? אבל נכון, נכון, גם כן. ובעצם אני רוצה להכיר יותר את העצמי הזאת. אני רוצה לדעת מי זאת. זאת אומרת, אני עכשיו רוצה ליצור דיאלוג בינה לבין האני. כלומר, שאני אשאל אותה, בואי תגידי לי, למה את לא הולכת לישון? בואי תספרי לי. עכשיו, ברגע שאני נותנת לה מקום, פתאום דברים מתחילים לצוף, כן? יכול להיות פה כל מיני דברים, כן? זה יכול להיות קושי דווקא קושי לעמוד במסגרות, דווקא איזושהי תחושה שסתם אני ממציאה עכשיו של מישהי שגדלה באיזושהי מערכת מאוד מאוד לוחצת, אז היא כל הזמן צריכה כאילו להוכיח לעצמה שהיא לא, היא לא עושה לפי מה שדרושים ממנה. היא פורצת גבולות, היא עושה דווקא, כן? יכול להיות שזו איזושהי חרדה, אם אני אשן בזמן, אם אני אהיה בסדר, אז אולי ידרשו ממני יותר מדי. יכול להיות כל מיני דברים. אבל ברגע שיצרנו פה דיאלוג, אז בעצם נתנו מקום לסיבה האמיתית, גם הגינוי מפסיק, גם יש פה יותר פיוס, יש פה יותר הקשבה, יש פה יותר יכולת לעבוד ביחד. אין מישהו שהוא בעד ואין מישהו שהוא נגד. כולנו בעד עצמנו. וזאת הדרך בעצם לאפשר את ההיכרות הזאת ואת הדיאלוג הזה. הייתה לי מישהי למשל שעשתה דבר כזה, זה באמת היה בעניין של אוכל, כן? שהיא גם כן מאוד מאוד כעסה על עצמה. על זה שהיא לא, היא לא, היא לא עומדת בפיתויים, וזה לא בריא, והיא משלמת מחירים, והיא עושה בדיקות, וזה יוצא גרוע וכו'. ואני, חסרת השליטה הזאת, כן? חסרת השליטה, חסרת אחריות, הייתה מאוד מאוד, היא הייתה מאוד מאוד קשה איתה. את לא בסדר, ותתביישי לך, ואת מקצרת לי את החיים, ותתתתת, דברים, יש בזה גם אמת, כמובן. אבל כשהיא עלתה ודיברה על כמה כואב לה, וכמה קשה לה, וכמה כשהיא באה מהעבודה, היא צריכה משהו מנחם, כי היא חייבת לשבת, והממתק הזה, או ההוגה הזאת, זה מה שנותן לה את הרגיעה שלה, היא יכלה להבין אותה פתאום. זאת אומרת, נוצר איזשהו דיאלוג יותר מפויס, יותר נותן, ואז הם חשבו ביחד על איך לתת לעצמי הזאת, החלשה והמותשת, את מה שהיא זקוקה לו, בלי שזה...
בצורה יותר בריאה.
בצורה בריאה, בצורה שגם תקבל את הצורך הזה. שלא תהיה רק בעניין של נו נו נו, כאילו צריך ככה, צריך ככה, אל תעשי ככה, אל תעשי ככה.
סתם מעניין, הסיפור הזה שאת מביאה עכשיו, איזה קלף היא בחרה? זאת אומרת, מה היה בקלף הזה? שנתן לדבר על זה, שאפשר את השיח הזה איתך.
זה יכול להיות, אני במקרה הכינותי מראש, אבל באמת שלא. זה פשוט עמד פה ראשון. לא תכננתי להגיד את זה.
נגיד למאזינות שאני ביקשתי מהילד להביא חפיסת קלפים. פעם ראשונה שרואה את הקלפים האלה, אני עובדת עם קלפים גם, אבל לא עם הקלפים האלה, זה של הילד. וניסינו להתחיל משהו ככה לפני הקלטה, אבל לא הספקנו, אז עכשיו אנחנו נעשה את זה ככה, תוך כדי. לא הייתי אישי, אבל... הנה הסיפור שהילד הביאה, יש פה זאב גדול כמו שאני רואה, ומה זה זאבון קטן למטה, חתולה, מה זה?
הכל לפי המגוון,
כן, אוקיי, אבל הפרשי הגדלים הם ממש מדהימים, אז כן, זה די מאיים הזאב הענק הזה, למרות שאת יכולה להגיד שזה אבא ובן, והוא מקשיב לו גם,
ידידותיים וחברים,
וגם בדיוק, שוב, הכל הפירוש... הפירוש שאת נותנת לתמונה שאת רואה.
נכון.
מה שאת אומרת בעצם, את מראה קלף, קלף שבחרו והראו לך, את אחר כך עובדת עליו. בן אדם ישר יש לו את הפירוש שעולה לו ואת זה הוא מביא, ואת עוזרת לו למצוא פירושים אחרים לקלף הזה, שיאפשרו לו גם להסביר לעצמו.
נכון, נכון, בדיוק.
אבל
כן,
את גם... פשוט מדברת על פירוש אחר ממה שהמטופלת מביאה מעצמה. היא מביאה את הדבר שקשה לה. כלומר, היא מגיעה עם איזשהו קושי. אז היא מפרשת את הקלף על הקושי הזה.
כן.
ואת פשוט מנסה להראות לה שיש...
אני לא יודעת אם דווקא...
סיפור הרבה יותר רחב.
אם נחזור לסיפור הזה של הגברת הזאת, אז נגיד שהיא הסתכלה על הקלף הזה, אחרי שהתחילה לדבר, היא פתאום גילתה המון חמלה על החתול. פתאום החתול לא היה כזה, תתבייש לך ואתה רוס לי את החיים וזה, באמת, היא פתאום גל של חמלה עלה בשביל ללטף אותו, בשביל לתת לו, בשביל, בעצם זה מרחיב את ההסתכלות בצורה כזאת שאני יכולה לקבל ולהכיל גם דברים אחרים שנמצאים בי, ולא משהו שהוא כל כך, עוד פעם, כזה או כזה או כזה. עכשיו, בואו ניקח את זה לעוד כיוונים, כי אני לא רוצה שיחשבו שרק זה מה שאנחנו עושים. מה שאני עושה כאילו עם העבודה, אני יכולה גם לעשות הפוך, אני יכולה גם לתת, אוקיי, את לוקחת מישהו שמספר שהוא כל כך אומלל, בואי תקחי קלף שמעצים אותו, שנותן לו את הכוח. עכשיו, מה שמישהי בוחרת, זה תמיד ממנה, זה שלה. הרי אני לא ממציאה את זה, אני לא מייצרת את זה. זה היא לוקחת איזושהי דמות. אומרת, אוקיי, אז הדמות הזאת היא דמות שיכולה לחזק. אז מה יכולה להגיד לאותו צו חרדתי שמפחד לצאת מהמקום שלו? בוא נחפש מישהו שיעזור לו, שייתן לו. ואז, הנה, אז יצא לי, אני מרימה פה איזו חסידה כזאת, כן, שבשמיים. ואז בוא נעשה דיאלוג בין החסידה לבין הצו, כשברגע שהיא מדברת את החסידה, היא בעצם
כל שלה.
את הכל החזק שנמצא אצלה, אני מרגישה זה כמו שכתוב, גולמי ראו עיניי, זאת אומרת, כאילו יש אותם הקולות הפחות דומיננטיים, הם כמו גולם שעדיין לא יקרימו אותו אור וגידים, אם ככה אומרים את זה. אז כביכול לקחת את הגוש הזה כמו עובר שעדיין לא מספיק התפתח. אז לקחת את הגוש הזה, את הדבר הגולמי הראשוני הזה, ולמתוח אותו, זאת אומרת, לתת לו יותר מקום בחיים, לתת לו יותר דומיננטיות. זאת אומרת, אם בחרתי את החסידה הזאת, אז גם אם זה מסעת נפש, עדיין זה שלי. אני בחרתי את זה. זה לא שבאו ואמרו לי, את כזאת, את היא כזאת. זאת אומרת, יש את הקול של הצו, שהוא הקול הדומיננטי, ויש את הקול של החסידה, לצורך העניין, שהוא קול חלש, ואני רוצה עכשיו ליצור ביניהם דיאלוג בצורה כזאת, שהקול של החסידה
יתעצם. הקולות יהיו שווים יותר, או כן, אפילו הקול החיובי יהיה יותר
כן,
חזק.
כן, כן. והיא לא תהיה כזאת מסכנה ואומללה, ולא מעיזה לצאת מעצמה.
את מתערבת בדיאלוג? כלומר, הלקוחה שלך, היא מדברת על זה, היא מנהלת בעצם את הדיאלוג הזה מתוכה. את מכוונת, את מראה לנקודות נוספות, כי הרי בסך הכל את אמורה לעזור בתהליך הזה.
כן, אני מדברת מצד אחד לא, מצד אחד המון. זאת אומרת, אני אסביר. הרבה פעמים, בשיח כזה ראשוני, נשים נתקעות. מה יש לי להגיד לו? או שהיא פשוט ממש מתחילה לפחד מהדבר המוצלח, למשל, או מהדבר הביקורתי, או מה שזה לא יהיה. ואז אני מתערבת בשיחה, אני מדברת עם אותו חלק. זאת אומרת, אני מביאה כיסא ממש. זאת אומרת, אני מזיזה אותה מפה לשם, משם לפה. בואי תהיה עכשיו זאת ובואי תהיה עכשיו זאת. וכשהיא נמצאת, נגיד, בכיסא השני, בכיסא של למשל של המוצלחת, לצורך העניין פה, כן, זאת היא לא חרדתית, האנטיתזה של הצו, אז אני שואלת אותה, בואי תגידי לי, יוכבד המוצלחת, כן? מה את חושבת על יוכבד הפחדנית? ודרך זה, ברוב המקרים נוצר דיאלוג שהוא הרבה יותר מלא וגדוש, כי אנחנו כאילו עושים עוד הרחקה, עוד הרחקה ועוד הרחקה ועוד הרחקה, ובעצם מאפשרים לדבר הפנימי לצאת. אני שואלת אותה, תגידי, יוכבד, איך הגעת לפה? איך הגעת להיות כזאת? ואז היא אומרת, כן, אני יודעת שהיה לי את הכוחות האלה. את רוצה להגיד לה משהו, יש לך משהו להגיד לה, יש לך עצה לתת לה, יש לך דרך לעזור לה, ופתאום שני החלקים האלה נפגשים, ופתאום היא מגלה שבעצם הכוחות נמצאים בתוכה, וזה נמצא שם. אני הרבה פעמים נותנת את הקלף למטופלות. אומרת אותו, קחי אותו הביתה, או תצלמי אותו, לא משנה, כן, שזה יהיה לך. היא אומרת, אני שמה לי את זה מול העיניים, אני אומרת, וואו, אני אהיה העץ הגבוה, המוצלח, אני לא אהיה הדבר הקמל הזה פה, ויש לי את זה, זה יש לי, אם אמרתי זה, זה נמצא פה, כן? או כשמישהי למשל לוקחת איזושהי דמות, דמות שיכולה להיות דמות אימהית, אפילו שזה לא אימא שלה, שמה לעשות, היא לא קיבלה בילדותה את מה שהיא צריכה, אבל היא כן יכולה לייצר לעצמה את החוויה המכילה הזאת, היא האוהבת.
כמו שהיא חושבת שאימא צריכה להיות.
כן, כן, ואפילו יותר מזה, אני אספר לך סיפור. הייתה מישהי שהגיעה אליי פעם, בסדנה זה היה, ואחת הטכניקות שאני משתמשת, זה משתמש באותו עיקרון, אבל זה דרך לספר סיפור. היא לקחה קלף של טוקי שנמצא בתוך כלוב, והכלוב נמצא בתוך יער של טוקים. והיא סיפרה שהיה יער שגידלו בו טוקים לנוי, ואיש אחד בא וחיפש את הטוקי הכי יפה, ומצא אותו וקנה אותו, ואמר לו, תקשיב, אני שם אותך בכלוב, אבל אני צריך ללכת לכל מיני סידורים, וזה כבד, אז אני אשאיר אותך פה, אני אחזור עוד מעט לקחת אותך. והטוקי אמר, בסדר. והוא חיכה, וחיכה 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 וחיכה, והאיש לא הגיע. אחרי המון שעות, האיש סוף סוף חזר, אבל הטוקי היה כבר כל כך פגוע, שהוא הוריד את הראש והוא בכלל לא רצה לדבר איתו. זה הסיפור שהיא סיפרה לי. עשינו אותו דבר. זאת אומרת, דיברנו קצת על איך הטוקי מרגיש וכו' וכו', ואז אמרתי לה, בואי תגידי, הטוקי שידבר עם האיש, שיגיד לו, הרי בסיפור שלה הטוקי התכנס לתוך עצמו ולא רצה לדבר. אז היא פתחה ואמרה, זה לא בסדר, אני חיכיתי לך, אני התגעגעתי, אני חשבתי שאתה תבוא, אתה סוג של בגדת בי, ואיך עשית לי את זה? ואוקיי, ואז אני שואלת אותה, והתוקי יש לו מה לענות? לא התוקי, סליחה, האיש, כן, הבעלים שלו, החדש. יש לו מה לענות? אז היא חשבה ככה, והיא אומרת, כן, אבל אני לא רוצה להגיד. אני מתבייש, אמרתי לו, בסדר, בסדר גמור, אין צורך, אני לא צריכה לשמוע, זה לא מעניין, אני לא מעניין.
שהיא אמרה לעצמה, אני יודעת.
וממש אפשר להיות איזושהי רווחה ככה, נהרה ככה על הפנים שלה, שנראה היה שאותו איש פייס את התוקי. זה היה ביום שלישי, ביום ראשון היא מתקשרת אליי, והיא אומרת לי, תקשיבי, אני רוצה להזמין אותך לרוסין שלי. עכשיו, הסיפור הוא של מישהי ממשפחה מאוד, זה סיפור ישן כבר, כן, מישהי ממשפחה מאוד חשובה, ממש באת לשושלת, איך אומרים, רביש, כאילו, אנשים באמת כאלה, והיה איזשהו שידוך שעלה, וחיכו המון זמן, והיה צריך לעשות כל מיני דברים, וזה נדחה ונדחה, והיא חיכתה ממש בסבלנות המון זמן, וכשבסוף כבר החליטו שזה הגיע הזמן,
היא הייתה פגועה.
פתאום היא הרגישה שהצד השני הוא כאילו הולך אחורה, כאילו הוא כבר לא, הוא פתאום אומר, אולי נדחה את זה עד לסוף הזמן, אולי אני אסע קודם לחוץ לארץ, כל מיני דברים כאלה. והיא סיפרה לי שבאותו יום, לפני שהיא יצאה לשיעור שלנו, היא הרגישה נורא עם עצמה. אבא שלה ראה אותה כל כך עצובה, אמר לה, תקשיבי חמודה, ככה לא מתחתנים, ככה לא סוגרים שידוך. את לא רוצה? הכל בסדר. יש עוד בחורים בעולם, ברוך השם. זה בסדר, נחפש מישהו אחר, אל תלכי, אבל הגיעה לשיעור עם מועקה מאוד מאוד גדולה, כי היא כן רצתה, אבל הפגיעה הייתה מאוד מאוד גדולה. ומה שהיה כל כך מרגש פה, זה שברגע שהיא שאלה, היא טענה לאותו חתן בעצם, כן, מה אתה רוצה, מה עשית לי, הוא נתן לה את המילים המדויקות שהיא צריכה לשמוע. היא ידעה מה היא צריכה לשמוע בשביל להרגיע אותה, בשביל לפייס את עצמה. אז היא חזרה הביתה ואמרה לאבא, אבא בסדר, בסדר, אני מוכנה, זה בסדר, וברוך השם, אחרי 3 ימים שעברו צלחת, היה מאוד משעשע, הסתובבתי שם באירוסין כמו טווס, אמרתי, אני כל כך לא קשורה מבחינת מגזרית לכל מה שהולך שם, וטיש ופרנצ'ס והכל, אני הקטנה עשיתי את השידוך הזה, באמת מהשם יצא הדבר, אבל זה היה ממש ממש בזכות הדבר הזה, היא באה שמחה ובאה באמת מלאה. אז הנה עוד דוגמה לדבר כזה.
מדהים, זה אומר שאת אומרת שלכל אחד יש איזשהו צורך, והדרך הקלף הוא יכול להפעיל ולקבל את המענה.
נכון, נכון. דרך הקלף, זה לא חייב להיות דרך הקלף. זאת אומרת, אם יש כאלה שלא מתחברות או שיש איזושהי עבודה שאנחנו עושים גם בלי זה, אבל הרעיון הוא בעצם להכיר ולפגוש גם את הצדדים האחרים שיש בתוכנו, ולקבל אותם ולהבין שזה חלק מהדבר. עכשיו, בשביל זה, צריך פה המון המון עבודה אישית שלנו כבני אדם ושלנו כמטפלות בפרט, באמת להיות מסוגלות להכיל ולקבל הרבה צדדים אחרים. שברמה אישית אני יכולה להגיד שהקלפים והעבודה הזאת מאוד 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 פיתחה אותי בעניין הזה. אני אספר לך עוד סיפור, סיפור אמיתי, אמיתי לגמרי, שגם כתבתי עליו בסוף סיפור, אבל הוא התחיל ככה, התקשרה אליי יום אחד חברה לפני הרבה שנים, ומספרת לי שהבת שלה הגיעה לגיל שידוכים ברוך השם, אבל יש להם שני חסרונות, במרכאות כמובן, כן? חיסרון אחד זה שהם עולים מרוסיה, וחיסרון שני זה שאין להם כסף. אז כל השידוכים, למרות שזה בת מוצלחת וצדיקה וטובה ואיכותית, אבל זה מתחיל מאיזשהו רף הרבה יותר נמוך. והנה יום אחד הציעו לה שידוך, ובררו וראו, ובאמת ראו שיש פה פוטנציאל טוב, יש פה באמת בחור מתאים, בחור ירא שמיים, כל מה שצריך. לאמא, גם הם מוכנים, למרות החסרונות האלה שאמרנו, לאמא יש דרישה שהבחורה תחתום על תקנון של משמרת הצניעות לפני שהם בכלל מתארסים, לפני שהם בכלל נפגשים, לפני שבכלל יש שם משהו. האמא מאוד הזדעזעה מהרעיון הזה, האמת שגם אני, כי לא יודעת, לא, 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 לא הצלחתי להבין איך זה אמור לעבוד. זאת אומרת, יש משמרת הצניעות הזה, שהבחורה היא צנועה והיא ראת שמיים, הם כבר מכירים אותה שהיא כזאת, וכי החתימה הזאת זה מה שבאמת,
ואם היא תרצה להפר את זה אחרי חתונה, כאילו מה, שימו לה,
בדיוק, תגיד לה,
עונש.
היא תבוא לשבת, ואז השביגר תגיד לה, בואי, בואי חמודה, תוציא לה את המספר, את זוכרת חתמת פה, תורידי את העגיל, זה לא יאומן הרי. אז האמא לא הסכימה, היא הורידה את השידוך, אבל עדיין ליבה נקפה, כי זה היה בחור טוב. אז היא התקשרה אליי בשביל לספר לי, לשאול אותי לדעתי אם היא צודקת שהיא הורידה את זה או לא. אני כמובן אמרתי לה שהיא עשתה חסד גדול עם הבת שלה, כי אני חושבת שזה מתכון
אסון.
כן, בטח את כיועצת זוגית, כן. יכולה להבין עוד יותר טוב את ההשלכות האלה.
זה סיפור עצוב, זה פוגש הרבה מאוד אנשים, אולי לא בנקודה הזו של לפני האירוסים, לפני השידוך עצמו, אבל כן, יש הרבה אנשים עם דרישות הזויות ומשונות,
כן.
שמובילות לפי פחת.
ואני חושבת שכל כך מסכימה איתך, וגם העניין של הנפרדות, זאת אומרת, יש פה בחור, צריך לשאול אותו, זאת נקרא לנערה ונשאלה פיה, זה לא מה שהאימא רוצה, עם כל הכבוד. את יכולה להציב איזשהם דרישות, אבל את לא יכולה לרדת לרזולוציות שאפילו הבחור הוא לא נמצא שם. בקיצור, הסיפור הזה מאוד מאוד, היה לי קשה לשמוע אותו, הוא קומם אותי מאוד ברמה האישית. והלכתי איתו כמה ימים מאוד מאוד נסערת, איך אימא חושבת ש, וכו' וכו' וכו'. ואחרי שלושה, ארבעה ימים, פתאום חשבתי לעצמי, רגע, יופי, כל הכבוד לך, את מדברת על החלה, ובטטה, ובלה, בלה, בלה, וזה בסדר. מחר, הגברת הזאת, האימא של הבחור, דופקת אצלך בקליניקה. מה את עושה? הרי את לא יכולה לגלגל אותה מכל המדרגות, את לא יכולה, פה, הנה, פתאום את צריכה להיות, ואז ישבתי וכתבתי עליה סיפור. ואז בסיפור שלה, אני באמת חיפשתי את הצרכים שלה, את הכאבים שלה.
של האימא.
של האימא, כן. כן. שהיא תבין את עצמה, אז באמת היא מאוד כזאת מרוחקת וקפדנית, ומי צריך בכלל טיפולים רגשיים, אבל אולי בכל זאת, שוב, לא באמת פגשתי אותה, כן? זה הכל בסיפור. כן. אבל החוויה הזאת היא באמת לראות שיש עוד דברים, לא רק איך שאנחנו רואים את המציאות, היא המציאות הקיימת היחידה. אז אני צריכה ללמוד לתת את זה מקום, גם בתוכי ללמוד לתת את זה מקום, גם אצל אנשים אחרים, וזאת העבודה, אני יכולה ל...
זה עבודת חיים של כולנו כל הזמן, אנחנו כל הזמן במפגשים עם מקרים ועם אנשים, ואנחנו צריכים להפעיל כל פעם את ה... איך אומרים, עוד קול כזה שאומר, זה לא תמיד כמו שאת חושבת, או כמו שאת רואה, או כמו שפרשת לעצמך.
כן, וגם אם כן, לתת מקום. זאת אומרת, מי אמר שהאישה הזאת היא הצורך שלה, איך שכתבתי שם בסיפור למשל, שהיא אומרת, רגע, מה זאת אומרת? אני בוחרת לילד שלי חיידר, אני בוחרת לו נעליים, אני בוחרת לאיזה ישיבה הוא ילך, ואני בוחרת...
שלא יבחר לו בחורה, אישה.
אז למה, ואני בוחרת כי אני חושבת שזה טוב, אני מורה בסמינר, אני רואה בדיוק איך בנות נראות, אני רואה בדיוק איך הן יוצאות, מה אני רוצה? אני רוצה שיהיה לו את הכי טוב, אני רוצה שיוקים בית לפי, הוא לא מבין, מה הוא מבין בזה? ישיב בבוחר, יושב כל היום ליד הסטנדר ולומד. אז למה פה פתאום זה נהיה לא בסדר? כשאני לילות יושבת ליד ילד בבית חולים, אף אחד לא אומר לי את מגזימה, ותני לו את הספייס שלו, ותני לו את החוויה האישית שלו, ופה אני בסך הכל רוצה להמשיך לעזור לו. ולזהות את המקום הזה שלה, שהוא מקום בסופו של דבר אמיתי טוב, ומשם להמשיך ולראות איפה אפשר לעשות את ההפרדות, זה העבודה, וזה קשה. זה מאוד מאוד, נכון. מאוד קשה.
זה עבודה שלנו על עצמנו מול כל מה שסובב אותנו ומה שקורה לנו.
נכון, נכון.
איילת, אני רוצה לשאול אותך, יש המון סוגי טיפול, אבל הדבר הראשוני שטיפול צריך לעשות, זה בעצם לטפל במנגנוני ההגנה שיש לכל אחד מאיתנו, שהם מגנים עלינו לפני הרבה מאוד דברים, אבל מצד שני הם גם קצת מקשים להגיע אלינו.
נכון.
אז איך הקלפים מפרקים את המנגנונים האלה?
אוקיי. אז אני ממש מודה לך על השאלה, כי זה באמת משהו מאוד מאוד עקרוני וחשוב. אני אקדים טיפונת ואגיד שהתפיסה שאיך שאני מבינה הוא חובה את הנושא של מנגנוני הגנה, זה בעצם חסד גדול שהקדוש ברוך הוא עשה איתנו, שנתן לנו את כל דבר ששם ברא, זה הכל יש בו צורך והכל לטובה. ובדיוק כמו שיש לנו מנגנוני הגנה פיזיולוגיים, כשיש סופת חול למשל, אז העין באופן טבעי, אינסטינקטיבי,
מעפפת
כדי לדחות את החול החוצה, או כשאוכלים חלילה משהו שהוא מקולקל או לא בריא, אז גם יש רפלקס של הקאה כדי להוציא את זה החוצה, אז אותו דבר גם כשיש תכנים שמאיימים עלינו, מקשים עלינו, אז בעצם הנפש מרגישה שהיא לא מסוגלת לסבול אותם, ואז היא כביכול פולטת אותם החוצה, מוציאה אותם החוצה. בגבול מסוים זה בסדר, כי אנחנו לא יכולים לקבל את הכל ולקלוט את הכל, אבל לפעמים זה מתחיל להשפיע על החיים בצורה כזאת שזה בעצם צריך להשקיע המון אנרגיה בשביל לשמר את הדברים, בשביל לשמר את המנגנונים שלא ניזוק, שלא נשמע, שלא נגיד, ואז פה מתחיל הקושי. עכשיו, כשאני עובדת עם הקלפים, אני בעצם יוצרת עבודה השלכתית, ואני בעצם עושה פה פעילות של הרחקה. כלומר, אותה אישה, אותה נערה, היא לא מרגישה שהיא מדברת על עצמה. היא יודעת שהיא מדברת על עצמה, אז אנחנו לא עושים פה מניפולציות, אבל עצם זה שהיא יכולה לדבר על הקלף, זה כבר מביא אותה למקום אחר. יש לי פה דוגמה של מישהי שסיפרה לי, זה אפילו לא סיפור שלי, יש פה שלוש כבשים רואות באחו, תמונה כל כך פסטורלית ונעימה. עכשיו, מתוך השלוש, אחד מהם, הראש שלו מוסתר, בתוך השניים. וסיפרה לי מורת שילוב בבית ספר, שהיא נתנה את הקלף הזה לילד בן 6-7, ושאלה אותו, מה יש פה בתמונה? תספר לי מה אתה רואה פה. אז הוא אמר, אני רואה פה משפחה, יש פה אבא ככה עם הקרניים, ואימא וילד. והילד מתחבא. למה הוא מתחבא? כי הוא מפחד שאבא שלו ירביץ לו. ככה, תוך
דקה וחצי,
פתאום וואו. דברים יוצאים
ככה. יצאו החוצה.
היא לא ידעה אפילו מאיפה זה מגיע. עכשיו, זה כל הזמן קורה, זה לא סיפור, בשבילה זה כאילו, היא לא רגילה, אבל אני פוגשת את זה כל הזמן.
ילדים פחות מתוחכמים, גם נשים את מצליחה להוציא מהם כאלה דברים.
אז ישבה אצלי מישהי, זה לא יומן, אבל אני גם אומרת לא יומן גם לעצמי, כי אני מתפעלת מזה, מתפעמת כל פעם מחדש. ישבה אצלי מישהי, ודיברה על כל כך הרבה בעיות שיש לה, שבה בזוגיות, ובעיות עם חמותה, ובעיות בחרדות, ותתה, אלף דברים, באמת. ולא הצלחתי לארגן אותה כל כך, להבין מה הסיפור פה, כן? אמרתי, תבחרי קלף. אז היא בחרה אותו, יש פה חתול, אוקיי? יש פה איזשהו חתול עם מבט, אני אגיד...
חתולי.
חתולי, מבט מעניין, כן. זאת אומרת, זה די נושא, העיניים שלו די תופסות פה. ולקחה את החתול הזה, ושאלתי אותה, תגידי, מה הוא מרגיש? זה חלק מהתשאול ככה שאני עושה על הקלפים. לפעמים, מה הוא מרגיש? אז היא אמרה לי, הוא עצוב נורא. שאלתי אותו, למה הוא עצוב? אז היא אמרת לי, כי הוא רוצה את אמא. אישה בת 30 פלוס, התחילה פתאום לבכות להתייפח כמו ילדה קטנה, וכאילו יצאה מרצה מן השק. זאת אומרת, הכל בסוף התנקז למקום הזה של החוויה שהוא רוצה את אמא. רוצה את אמא. עכשיו, איפה החתול ואיפה אמא? אין פה אמא ואין פה שום דבר, אבל זה הציף לה את זה ברמה כזאת שהיא גם כן אמרה, כאילו, רגע, מאיפה זה בא לי בכלל? אבל זה בא, זה היה שם.
תגידי לי, וזה לא קשה, בואי ניקח את האישה הזו, שבאמת הגיעה אלייך, היא לא התכוונה להצפה כזו בפעם הראשונה, וגם את לא התכוונת, זה כאילו משהו שיצא בפתאומיות. איך את מכילה את כל הדבר הזה? כלומר, את אמורה להכיל, אבל את לא מכירה אותה עדיין, את עדיין לא יודעת, בואי נגיד, את הדרכים לגשת אליה, ובאמת קורה לך פתאום בקליניקה איזה סוג של הצפה כזו גדולה מהקלפים. את מתכוננת לכזה דבר? את מתארגנת? את מבינה שזה דבר שקורה? כאילו, את באה מוכנה?
אני יכולה להגיד לך שאני הרבה דומעת בעבודה. הרבה.
וואו, יחד הרבה. עם האנשים.
כן, כן, ודאי. כן, הרבה מאוד. כן, כן. אני נחנקת מסיפורים. זאת אומרת, יש...
כן, תקשיבי, זה עבודה לא פשוטה לשאת עם צרות שלה אחרים. אבל כן. זה לא מרגיש לאנשים אולי כאילו את עם פחות כוח, כי את יודעת, אנשים גם מחפים מישהו עם כתפיים מאוד רחבות, כן. ומאוד חזק, שיחיל אותם ויחזיק אותם, ולא ייבהל מהתמוטטויות. Okay.
כן, אמרתי, אני לא מתייפחת, אני דומעת. זאת אומרת, אני הולכת להביא את הכוס מים בסוף למי שצריכה, לא. אנחנו לא יושבות ביחד ומזילות דמעות, אבל אני חושבת שיש משהו בשיתוף הזה שאני לא עושה את זה בשביל זה חלילה, זה לא מניפולציה, כשזה מגיע, זה מגיע. אני חושבת שזה עושה משהו שמאוד מאוד טוב לאנשים, הרי מה אנחנו צריכים? אנחנו צריכים תיקוף רגשי, אנחנו צריכים להרגיש שיש מישהו
שנמצא
איתנו, ואני באמת מבינה את הסיפור, אישה שלא סיפרה סיפור, לפעמים אפילו לעצמה היא לא סיפרה את הסיפור הזה, ופתאום הוא יוצא לה בצורה כזאת, וזה פשוט, אני נפעמת, באמת מהסיפורי חיים, אני נפעמת מהעוצמות, מהגדלות נפש של נשים עוברות היום. אני בספר כתבתי את זה, ואני מרגישה את זה כמעט כל יום אחד. שכתוב, בזכות נשים צדקניות נגלו ישראל ממצרים, ובזכותם נגאל. בזכותם נגאל. זה לא יאומן. זה לא יאומן מה שנשים עוברות היום. אני לא יודעת מי שומעת אותנו ומה היא עוברת. אבל במחשקים, בתוך הבית, בניסיונות היומיומיים, בקשיים, בהתמודדויות, בדברים שלפעמים אי אפשר אפילו לספר אותם, אי אפשר אפילו להגיד אותם. זה משהו שנמצא ביני לביני, וזה כל כך קשה, וזה כל כך כואב, וזה כל כך מתיש, וזה כל כך... כבר כמה אפשר, וכביכול כל כך הרבה דרכים חסומות, ונשים עושות עבודה.
כן.
לא יאומן.
אני בהחלט מהמעריצות המאוד גדולות של נשות ישראל. בדור הזה במיוחד, מה שהן יכולות להמיס על עצמן, עוד עם חיוך. כן.
אז אני חושבת שזה בסדר. אני חושבת שאנחנו עוברות את המסע ביחד, ומשתדלות בעזרת השם. אני משתדלת לתת את הכוח. נראה לי שזה בסדר בסוף, נראה לי.
הילד, לקראת סיום, אני שואלת אותך את השאלה שאני שואלת את כולן.
כן.
לכולנו יש בפנים לפעמים משהו כזה כמוס, חבוי, אבל אם את יכולה לשתף אותנו, מה מסעת הנפש שלך?
מסעת הנפש, טוב, זה יכול לקחת עוד פודקאסט שלם, אז אני לא אענה את כל התשובה שיש לי.
בואי נתחיל.
כן, אז אני פשוט אתחבר למה שדיברנו עד עכשיו. אני חושבת שזה בשורה גדולה, הדברים האלה שדיברנו היום. אני מרגישה מה שזה עושה לי ומה שזה עושה לנשים, ומה שזה עושה לתלמידות שלי שלומדות את זה. יש פה המון המון דברים טובים. החלום שלי זה להפיץ את זה באמת כמה שיותר. ובאמת לתת את הכוח, לתת את המקום, להכיר את עצמנו, לקבל את עצמנו, לחמול, ליצור את הדיאלוגים, ליצור את ההסכמות, כי אני חושבת שזה מגיע לכולם, כל אחד צריכה את זה, ואני מקווה בעזרת השם שבאמת נצליח.
יפה, אז אני מסכימה איתך, ואני רוצה להזכיר למאזינות שאפשר להגיע אלייך דרך המייל שלי, בעיתון בתוך המשפחה, ואנחנו נשמח שכל אחת תוכל להיעזר. תודה, ילת. המון הצלחה.
לוואי. תודה גדולה. תודה רבה רבה.
כל טוב. את הפודקאסט הזה אפשר למצוא באתר פודקאסטים של עיתון משפחה. יש שם גם אפשרות לחסומים, לטלפונים, כל האפשרויות להאזנה. ואפשר לשלוח למייל האישי שלי, שכתוב במגזין בתוך המשפחה, nya10012.net.il, כל שאלה ובקשה, ואנחנו באמת בעזרת השם נשתדל לעמוד ברצונות של השומעות, בין אם אתם רוצות להכיר לנו נשות מקצוע מעניינות, ובין אם אתם רוצות לשאול אותם שאלות. תודה רבה.